כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוהי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שני י' ב' בתמוז, תף שין עין ו' ומסכת בבא קמא, דף ממחת. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתתרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, מהערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, על אשר למדנו אתמול, בדף ממבב, אודות המוכר שור לחברו ונמצא נגחן. לפני כמאה שנה התגלגל ויכוח סוער, בין שני סוחרים בגדדים אל שולחנו של הבעל, בן איש חי, שנדרש להכריע, מי מהם צודק? היה זה כאשר סיטונאי קהילים מכר לסוחר בכלי בית כלי חרס מצופים שיובאו מאירופה, ולאחר הרכישה התברר לקונה כי ימים מספר לפני כן השתמשו בכלים הללו בחתונתו המפוארת של גוי מעשירי בגדד, ולאחר החתונה רחצו את הכלים והטפום בעשבים שלהם כדרך שבאים מערי אירופה. כאשר נודע הדבר לסוחר, הוא פנה אל הסיטונאי ודרש לקבל ממנו את הכלים בחזרה ולהשיב לו את כספו, שהרי כלים אלו נטרפו בחתונתו של הגוי, ואין הם ראויים להימחר אלא לנוכרים בלבד. אבל הסיטונאי סרב בכל תוקף לענות לבקשתו להשיב לו את הכסף וטענתו בפיו. אמנם, יהודים לא ירחשו ממך את הסחורה, אבל מאחר שניתן למוכרה לנוכרים, לא יפסדת מאומה ואין הילה לזעקותיך. הגאון רב יוסף חיים השווה את הנידון הזה לדברי סוגייתנו בה נחלקו רב ושמואל, לגבי אדם שרכש שור לאחר מכן התגלה לקונה שהשור נגחן, ולא זו בלבד שהוא אינו ראוי לחרישה, אלא אף יש לשחוט אותו מיידית מפני שהוא עלול להזיק. לדעת רב, אם רוב בני האדם רוכשים שברים לחרישה, רשאי הקונה לטעון כי הוא נמנה על הרוב, שאינם חפיצים בשור נגחן הראוי לשחיטה בלבד והמקח בטל. שמואל חולק עליו וסובר, כך גם נפסק להלכה ברמב"ם מלכות מכירה פרק ט"ז, כי אין להסתמך על הרוב כדי להוציא ממון מיד הזולת, אלא מוציא מחברו עליו הראיה, כלומר דרושה ראיה מוחלטת והוכחה ברורה כי הממון שביד הזולת אינו שלו, כדי שבית הדין יוציא ממון מיד המוחזק בו. לפיכך, סובר שמואל, כי אם הקונה כבר שילם את דמי השור, אין הוא רשאי לבטל את המקח ולהוציא את המעות מיד המוכר שמוחזק בהן, עד שלא יוכיח בוודאות שהוא התכוון לרכוש שור לחרישה בלבד. לעומת זאת, אם הקונה עדיין לא שילם את דמי השור, חובת ההוכחה שהקונה התכוון לרכוש שור לשחיטה מוטלת על סוחר השברים. וכל עוד שאין הוא מוכיח זאת, אין לחוף את הקונה לשלם לו עבור דמי השור. עכשיו נשוב לוויכוח שבין סוחרי כלי החרס ונמצא, כי אין ודאות שהסוחר לא היה רוכש את הכלים אילו היה יודע שהם ניתנים למכירה לנוכרים בלבד, שהרי הנוכרים נמנים גם הם על קהל לקוחותיו. לפיכך, מאחר שהסוחר בכלי בית שילם את דמי הכלים לסיטונאי, אז על הסוחר להוכיח בבירור כי אילו היה יודע שהכלים נטרפו, הוא לא היה רוכש אותם, וכל עוד שלא יוכיח זאת, חל הכלל המוציא מחברו עליו הראיה, ואין הסוחר רשאי לבטל את המקח. לעומתו, סבור בעל כל אליהו, כי המקרה המובא בסוגייתנו כלל אינו דומה לוויכוח שבין סוחרי כלי החרס, שכן, אדם שרכש שור, אם אמנם הוא זקוק לשור לחרישה, הרי השור הנגחן שבידיו אינו ראוי לפעילות הזו, ואדרבה, הוא גורם לו הפסדים. לעומת זאת, סוחר כלי החרס לא קיבל לידיו סחורה פגומה, וכל טענתו היא כי קהל היעד של הסחורה מצומצם יותר מזה שהוא חשב עליו בתחילה. טענה זו, אומר בעל הקול אליהו, אין בה כדי להטיל דופי בסחורה מכיוון שהיא עדיין ראויה ליעודה, והסוחר כלל אינו צודק בטענתו לביטול המחירה. זוהי ההערה שלנו מספר מאורות הדף היומי על סוגייתנו המוכר שור לחברו ונמצא נגחן, וכעת נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים את תפילת רבי נחוניה בן הקנה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דברת כלל לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח את הספר יומר, הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשי בריחו, ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמיה, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות, הנה התשובות להם. השאלה הראשונה לגבי מה חילק רבה בין פרה לתרנגולת. התשובה היא, פרה שהזיקה גובה גם מבלדה, מפני שגופה הוא, אבל תרנגולת שהזיקה לא גובה מביצתה, מפני שמופרשת מהתרנגולת. שאלה שנייה, אילו דברים אין שמים אותם בפני עצמם, והתשובה, ולד פרה ידו של עבד כנעני, והרוגה בשדה. שאלה שלישית, כיצד שמים יד עבד בפני עצמה? התשובה, משארים כמה רוצה אדם ליטול תמורת שיקטעו לו יד עבדו כזה. שאלה רביעית, על אילו נזקים מתחייב המכניס שורו לחצר בעל הבית שלו ברשות? התשובה, אם הזיק את בהמת בעל הבית או נפל לבור והביש את מימיו, או נפל על אביו או בנו בבור, שמתחייב כופר. שאלה חמישית, הנותן שם המוות לפני בהמת חברו, מה דינו? התשובה, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. השאלה השישית והאחרונה, מדוע נקטה הברייתא דווקא אישה שנכנסה לטחון חיטים? התשובה בתוספות שאומר לרבות הנקת, שאפילו שבעל הבית מסתכר בזה, צריך רשות. אלה הם כאמור השאלות והתשובות לשינון סיכום וחזרה על דף ממזיין, הדף אשר למדנו אתמול. וחיית החי וראה, כל ארוך ומוכן לגשת לעיקר העניין של שמו התכנסנו היום הזה. יום שני י' ב' בתמוז תפשין עין ו', עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו, לימוד דפינו היום, הלא הוא דף ממחת ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ממזיין עמוד ב', שש שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים מן המילים מבעילה, הוא איך ידקביל עלי נתירותה מהו. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונגיל בזאת התורה ונצליח. אתמול למדנו שלשיטת חכמים, כשבעל החצר נותן לחברו רשות להכניס שור לחצרו, מקבל על עצמו אחריות נזקיו, ולשיטת רבי רק כשמקבל זאת בפירוש. מסתפקת עכשיו הגמרא, האם מקבל על עצמו אחריות גם כשלא יגחו שברים של אחרים, או שאינו מקבל עליו אלא שלא יוזק משורו? היבה אלו הסתפקו בני הישיבה. איך דקביל עלי נתירותה, כשבעל החצר קיבל על עצמו שמירה, דהיינו לפי חכמים, כשנתן רשות להכניס לחצרו אף שלא פירש שמתחייב לשמור, ולפי רבי כשקיבל עליו בפירוש לשמור ואמר כנוס שורך ואני ישמרנו, מהו, מה הדין? האם רק מנזקים דנפשי של שורו כלבו הוא דקביל עלי? קיבל על עצמו לשמור אבל נזקים של אחרים לא קיבל על עצמו, דיל מה שמה נאמר? שכשקיבל על עצמו לשמור אפילו נתירות הדעל מקביל עלי. קיבל על עצמו שלא יוזק משברים של אחרים גם. גם את זה בעל החצר קיבל על עצמו לשמור. ולמרות שאמר רבה לאיל, שקיבל עליו בעל החצר לשמור אפילו אם נשברו ברוח מצויה, מסתפקת הגמרא אם דבריו הם דיחוי באלמה או לא. כך מסביר התוספות בדיור המתחיל, או דילמה. התוספות ריד מבאר שספק הגמרא הוא, שמה קיבל עליו לשמור דווקא מנגיחת שורו, אבל מנגיחת שור שיש לו בעלים, לא קיבל ויוכל לומר לבעל השור הנכנס שיתבע את בעל השור שנגחו. הביאה הגמרא ראיה מברייתא לפשוט את הספק. תשמע בו ושמע ראיה דתני רב יהודה בר סימון בנזקין דווי קרנה, בברייתות של סדר נזיקין שנשנו בבית מדרשו של קרנה, וקרנה היה המורה שסידר ברייתות כמו רבי חייא ורבי יושעיה. כך אומר השיטה המקובצת. נאמר שם שאם הכניס אדם את פירותיו לחצר בעל הבית שלו ברשות בעל הבית, ובא שור ממקום אחר שאינו של בעל הבית והאכלן, פטור. ואם הכניס את פירותיו ברשות בעל החצר, חייב. מברר את הגמרא, מן פטור ומן חייב. מי הוא הפטור והחייב שנאמרו כאן? לאו, האם לא פטור כשהכניס שלו ברשות, היינו בעל החצר, כיוון שלא קיבל עליו שמירה, הוא פטור. ומה שבעל הפירות אינו תובע את דמי הפירות מבעל השור שאכלה, משום שאי אפשר להיפרע מבעל השור, כיוון שהיה שור של חרש, שוטה וקטן. וחייב, מה שנאמר, כשהכניס ברשות, היינו בעל החצר, כיוון שקיבל עליו שמירה. הנה מוכח מהברייתא, כאשר הכניס ברשות, מקבל עליו בעל החצר שמירה, אפילו שלא יזיקו השברים שלו אל השברים אחרים את חפצי המכניס, הוא יהיה חייב. נוחה הגמרא ואומרת, אמרי, אני אענה לך, לא, אין כוונת הברייתא שהפטור והחיוב הוא על בעל החצר, אלא מה שנאמר פטור כשהכניס שלו ברשות, היינו בעל השור. מה שנאמר חייב, מדובר כשהכניס ברשות, גם הכוונה לבעל השור. שואלת הגמרא, והיא בעל השור, אם נפרש שהפטור והחיוב הם של בעל השור, יש לתמוע מהי ברשות ומהי שלא ברשות איקה. מה שייך לחלק בין אם הכניס את הפירות ברשות המזיק חייב, ואם הכניס שלא ברשות המזיק פטור? והרי השור הזה בא ממקום אחר, ויש לחייבו על שנכנס לחצר חבירו ואכל את הפירות שהיו שם, כיוון שהיה על בעליו לשמור על שורו שלא ייכנס לחצר ויוכל מהפירות. מתרץ את הגמרא, בדף ממחת עמוד א', אמרי, יש לומר שכשהכניס את הפירות ברשות בעל החצר, הביאלה הרי נחשבת האכילה שישן ברשות הניזק. כיוון שכשנתן בא לחצר לזה רשות להכניס את פעירותיו, יקנה לו מקום בחצרו. ושן ברשות הניזק חייבת, חייבים בעליה לשלם על ההזק, ככתוב בספר שמות פרק חבית פסוק ד', וביער בשדה אחר מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. אבל כשהכניס את פעירותיו לחצר חברו שלא ברשות, הביאלה הרי נחשבת האכילה שן ברשות הרבים, כלומר, שאינו בחצר הניזק. ושן ברשות הרבים פטורה, כלומר שפטורים בעליה מלשלם את דמי הפירות, כיוון שלא אכלתם בשדה אחר. מביאה הגמרא ראיה נוספת לפשוט את הספק, האם כשקיבל עליו בעל החצר שמירה, נכלל בזה גם שישמור שלא ייגחו שברים אחרים. תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא, הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות בעל החצר, ובא שור ממקום אחר של אדם אחר, הוא נגחו לשור של המכניס ומת, פטור מתשלומי הנזק, ואם הכניס את שורו ברשות בעל החצר, חייב לשלם. מבררת הגמרא מן פטור ומן חייב, מי הוא הפטור והחייב ששנינו בברייתא, לאו, האם לא הכוונה, פטור כשהכניס שלא ברשות עין ובעל החצר, כיוון שלא קיבל עליו שמירה, אז הוא פטור, וחייב כשהכניס ברשות עין ובעל החצר, כיוון שקיבל עליו שמירה, אז הוא חייב, הנה מוכח שבעל החצר מקבל עליו שמירה, אפילו לעניין שלא יזיקו שברים אחרים, את השור של המכניס. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין כוונת הברייתא שהפטור והחייב הוא בעל החצר, אלא פטור כשהכניס שלא ברשות עין ובעל השור המזיק, וחייב כשהכניס ברשות עין ובעל השור המזיק, אבל בעל החצר פטור בכל אופן, כיוון שלא קיבל על עצמו שמירה מנזקי אחרים. בקשה הגמרא, יחי אם כן שחייב ופטור שמופיעים בברייתא הכוונה לבעל השור, יש לתמוע מהי ברשות ומהי שלא ברשות איקה. מה שייך לחלק בין אם בעל השור הכניס את שורו ברשות בעל החצר, לבין אם הכניס שלא ברשות, והלא בחיוב קרן אין חילוק בין רשות הרבים לרשות הניזק, ויש לחייבו על הנגיחה, על אף שהכניס עלה את שורו שלא ברשות? מתרץ את הגמרא אמרי, ישיבו בני הישיבה, יש לומר, הברייתא הזו מני כשיטת מי? רבי טרפוני. שיטת רבי טרפון דאמר לאל בדף חבדה לתמוד ב', משונה קרן בחצר הניזק, נזק שלם משלם. נגיחת השור בקרן נקראת משונה, הועיל ושינה השור את הרגלו, כי אין דרכו לכך, וכשנגח בחצר הניזק של בעל השור הניזק, נזק שלם הוא משלם. ודווקא כשנגח ברשות הרבים הוא משלם חצי נזק, ולכך, כשהכניס הניזק את שורו לחצר חברו ברשות בעל החצר, הביא על הקרן, הרי היא קרן הנוגחת בחצר הניזק ומשלם בעל השור נזק שלם. אבל כשהכניס את השור שלו ברשות, הביא על הרי היא קרן הנוגחת ברשות הרבים, כלומר שאינה בחצר הניזק, ולא משלמה, אין בעל השור משלם אלא חצי נזק, ופטור על החצי השני. ומה ששנינו שבהכניס שלו ברשות פטור, היינו שפטור מנזק שלם שמשלם שור הנוגח ברשות הניזק, וחייב רק חצי נזק. מספרת הגמרא, היא איתתה דאלתה למיפה באהוביתה. אישה אחת נכנסה לאפות את עיסתה בתנור שהיה עומד בחצר בעל הבית, והיה משאיל את התנור לאחרים. אתה ברכה בעז זכר, דמרי דביתה שהייתה שייכת לבעל הבית, אכלה ללישה. הוא אכל מעיסה שלשה האישה הזו. ומתוך כך חביל ומית, נתחמם גוף העז יותר מדי והוא מת. חיבה רבה, חייב רבה את בעלת העיסה לשלומי ברכה, לשלם לבעל הבית דמי ברכה את דמי העז שהייתה צריכה לשמור האישה על עיסתה שלא יאכל העז מן העיסה וימות. ובעל הבית לא חייב לשלם את דמי העיסה כיוון שבעלת העיסה עמדה שם והיה לה לשמור על עיסתה. שואלת הגמרא, לימה, האם נאמר שדין זה של רבה פליגיה דרב? חולק על דברי רב, דאמר רב, לאל בדף ממזיין עמוד ב', שאם הכניס פעירותיו לחצר חברו שלו ברשות והאכלתם בהמתו של בעל החצר ומתה, פטור מלשלם את דמי הבהמה. למה? הביא עלה שלא תאכל. הייתה הבהמה צריכה לא לאכול מן הפירות הללו, ובעצם היא הזיקה לעצמה. גם כאן לא הייתה העז צריכה לאכול את העיסה. וממה שחייב רבה את בעלת העיסה, משמע שהוא לא סובר כמו רב? משיבה הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, אחי אשתה וכי, אתה משווה בין שני המקרים, וכי דומהו האופן שדיבר עליו רב למעשה שהיה אצל רבה? אתם שם בדברי רב מדובר שהכניס פעירותיו לחצר שלו ברשות בעל החצר, ולכך לא קביל על נתירותה, לא קיבל עליו לשמור שלא תוזק הבהמה מפעירותה, וכאשר היא אכלה מהן ומתה, פטור המכניס. אבל לך כאן במעשה אצל רב המדובר שנכנסה אישה ברשות בעל הבית, ולכך קביל על נתירותה, קיבלה עליה לשמור שלא יאכל מזה העז וימות, ולכן חייב רבה את האישה לשלם את דמי העז. ואין כוונת רבה שכיוון שהכניסה ברשות קיבלה היא על עצמה שמירה על בהמותיו של בעל הבית, שהרי מבואר ללמדף ממזיין עמוד ב' שלדעת רבה, אין המכניס מקבל עליו שמירה, אלא בעל החצר הוא זה שמקבל עליו שמירה כשנתן רשות להכניס. ועיקר טעמו של רבה הוא, כמו שתבהר הגמרא לקמן, שכיוון שצריכים הבעלים להסתלק מהמקום שהאישה נמצאת בו משום שמגלה את זרועותיה בשעת האפייה, לכך האישה היא זו שמקבלת על עצמה את השמירה. אלא שהמקשה לא הבין כך את דברי רבא, ולכן הוא יקשה מן הברייתא. כך מפרש רש"י, ואילו התוספות בדיבור המתחיל אחא, מבארים שגם המקשה הבין שהאישה שונה מכל אדם שהכניס ברשות. אלא שהוא הבין שהחילוק הוא משום שהבעלים מסתלקים מהמקום שהאישה בו נמצאת משום איסור ייחוד. ולכן הוא יקשה מהברייתא, שאף לגבי אישה הבעלים מקבלים על עצמם את השמירה. ומוסיפים התוספות שלדבריהם מתיישב מדוע הקשתה הגמרא מברייתא ולא מן המשנה שמבואר בה לרבנן, שבעל החצר הוא זה שמקבל את השמירה, כי רצו להקשות מדין המבואר לגבי אישה. מקשה הגמרא ומה ישנה ומה שונה האופן הזה ממה ששנינו בברייתא. נאמר בה אישה שנכנסה לטחון חיטין אצל בעל הבית בריחיים של בעל הבית שהיה מזכיר את הריחיים לטחון בהם, והחידוש של הברייתא שאף שמסתכר בעל הבית מן התחינה הזו מכל מקום, אם לא נתן רשות חייבת בשמירה, כפי שפירש התוספות לאל בדף ממזיין עמוד ב' בדיבור המתחיל שנכנסה, ונכנסה שלא ברשות והחלטן בהמתו של בעל הבית, פטור בעל הבית מלשלם דמי החיטים, כיוון שהכניסתן שלא ברשות ולא קיבל עליו בעל הבית לשמור שלא תאכל בהמתו את החיטים. ואם הוסקה בהמת בעל הבית מהם, כגון שהוחלקה ונשברה רגלה, חייבת האישה לשלם את דמי הנזק. ומבואר, טעם, הטעם שחייבת האישה לשלם, משום שנכנסה שלא ברשות בעל החצר, וכיוון שלא קיבל עליו בעל החצר שמירת בהמתו שלא תוזק, מוטלת השמירה על האישה וחייבת לשלם. הברשות, אבל אם נכנסה ברשות בעל החצר, פטור. פטורה האישה מלשלם על הזק בהמת בעל החצר, משום שבעל החצר הוא שמקבל עליו לשמור הן שלא תזיק בהמתו את החיטים, והן שלא תוזק בהמתו מהחיטים. ואף כאן, כיוון שנכנסה האישה ברשות, בעל החצר הוא זה שמקבל עליו לשמור שלא יוכל לעז מן האישה וימות, אם כן מדוע חייב רבא את האישה לשלם? מתרצת הגמרא אמרי, תרצו בני הישיבה, יש לחלק בין האופן של הברייתא למעשה אצל רבא, שבאופן שנכנסה לטחון חיטים, כיוון שלא באה היא הצניעות תמידי, כיוון שאינה צריכה לטחון שלא בפני אנשים ובצניעות, שאין הדרך לגלות זרועותיה בשעת התחינה, לא באים מסל כמרוותא דחצר נפשיו. לא היה צריך בעל החצר להסתלק מהחצר, ועלי דידי רמי נטירותא, ועליו היה מוטל לשמור שלא תוזק בהמתו מהחיטים. אבל כאשר נכנסה למיפה, היא נכנסה לאפות, כיוון דבעיה היא צניעותא, כיוון שצריכה לאפות שלא בפני האנשים ובצניעות, שהדרך הוא שמגלה את זרועותיה בשעת האפייה, לכך מרוותא דחצר מסל כנפשיו, בעל החצר מסתלק מהמקום שהאישה הופעה, וכיוון שאין הבעלים נמצאים שם ואינם יכולים לשמור על בהמתם, אילכך עלה דידה רמיה נטירותא, לכך עליה על האישה מוטל השמירה, ומשום כך חייב רבא את האישה לשלם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, הכניס שורו לחצר בעל הבית ונגחו שורו של בעל הבית, פטור. נגח הוא שורו של בעל הבית, חייב. דנה הגמרא בכמה אופנים נוספים שהזיק השור בחצר. אמר רב האדם שהכניס שורו לחצר בעל הבית שלו ברשות בעל הבית, וחפר השור בה בחצר בורות שכין ומערות, מיני בורות, וקלקל את הקרקע, ושוב הקרקע אינה ראויה להשתמש בה כבתחילה. ועיקר הכוונה שעשה היזק בקרקע, ולאו דווקא שעשה בו בורות אילו, אלא שכן דרך השס לנקוט את הסוגי בורות הללו. בכל אופן מדובר שהוא קלקל את הקרקע. בעל השור חייב ונזקי חצר, חייב לשלם לבעל החצר מה שהפסיד משוויה של החצר, כיוון שהכניס את שורו שלא ברשות. והדין הזה הוא לכאורה פשוט, שאדם חייב בנזקי שורו, אלא שהיה צד לפתור, משום שאין הדבר מצוי שיחפור השור בורות שכינו מערות, ולא היה צריך בעל השור לחשוש לזה, והרי הוא כאנוס, לכן משמיע רבא שחייב כיוון שהכניס שלא ברשות. ואילו הפני יהושע מסביר שכיוון שנכנס שלא ברשות, חייב בעל השור משום שתחילתו בפשיעה, שהיה לו לחשוש שיזיק השור בדבר שדרכו להזיק. והלכה היא שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב. ועוד אומר רבא, ובעל חצר חייב בנזקי הבור. אם לאחר מכן נפקיר בעל החצר את רשותו ולא כיסה את הבור, ונפל שם השור או חמור וניזוק או מת, בעל החצר חייב לשלם על נזקי הבור, כשם שהיה חייב לשלם אם הוא עצמו היה חופר את הבור. ואף על גב דאמר מר, למרות שדרשו בגמרא לקמן בדף נון א' עמוד א' מהפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק למד ג', כי יכרה איש בור ולא יחסנו ונפל שם שור או חמור, בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו, שדווקא איש שחפר בור חייב ולא שור שחפר בו. ותוספות לאל בדף כ"ב עמוד א' דיבור המתחיל לאו, אומרים שדורשים זאת ממה שאמרה התורה פעמיים את המילה איש, כפי שתבהר הגמרא לקמן בדף נון א' עמוד א'. אם כן, גם כאן היה צריך שלא יחייבו על הבור שהשור חפר, ושניהם היו צריכים להיות פטורים, הן בעל הבור והן בעל החצר. מכל מקום אחר, באופן המבואר כאן, אין לפתור את בעל החצר. למה? כיוון דאיטלי לאח למלויה ולא קמליה, כמן דקר ידמי. כיוון שעל בעל החצר היה למלות את הבור ולסותמו קודם שיפקירנו והוא לא עשה זאת, הרי זה נחשב כאילו הוא קרא בעצמו את הבור ברשות הרבים, שהרי הבור שלו. ומדברי הראשונים, משמע שכוונת הגמרא היא, שכיוון שבעל השור שילם לו דמים בכדי להמלות את החפירה ולסלק את התקלה, מעתה הסתלק בעל השור ממעשה שורו וחל החיוב על בעל החצר. והרעבד מבהר שכיוון שבעל השור שילם לבעל החצר נזקי החפירה, הרי זה כאילו בעל השור מילאו. ולאחר שבעל החצר לא הביא אפר ולא מילאו, הרי זה כאילו הוא עצמו חפרו. ולכך חייב כשהפקיר רשותו ונפל שם השור או חמור. דין נוסף בשור שנכנס לחצר בעל הבית. ואמר רבא, הכניס אדם את שורו לחצר בעל הבית שלו ברשות בעל הבית, והזיק השור את בעל הבית בידיים כגון שנגחו לבעל הבית, או שבעל הבית הוזק בו שלו בידיים כגון שנתקל בו וניזוק, חייב בעל השור לשלם. ואם רבץ השור בחצר ובכך נגרם הזק לבעל החצר, פטור בעל השור מלשלם את ההזק הזה. הבינה הגמרא שכוונת רבא היא, שאם רבץ השור ובריביצתו שיבר את הכלים שהיו בחצר, או כשרבץ בחצר נתקל בו בעל הבית והוזק, פטור בעל השור מתשלומי הנזק. שואלת הגמרא, ומשום דרבץ וכי משום שהזיק השור על ידי רביצה, פטור בעל השור לשלם את ההזק הזה? מתרצת הגמרא, אמר רב פאפה, מהי רבץ? מה שאמר רבא שאם רבץ פטור, הכוונה שירביץ גללים, שהשור יטיל שם את גלליו. ולאחר שנחו הגללים על הקרקע, נתנפו כליו של בעל הבית, נתלחלחו בגדיו של בעל הבית, מחמת הגללים, וניזוקו. באופן זה פטר רבא מלשלם. למה? דאבי הגללים בור. הטלת הגללים שהטיל השור הרי כחפירת בור, ולא מצינו בור שחייב בו את הכלים, ולא חייבה התורה לזה כלים מחמת הבור, כמו שדרשה הגמרא ליל בדף כוח עמוד ב', מהפסוק בספר שמות פרק רפא א' פסוק למד ג', ונפל שם שור או חמור, שור ולא אדם, חמור ולא כלים, שאם נפלו כלים לבור ונשברו, או שנפלו בגדים לתוכו ונתקרעו, פטור בעל הבור מלשלם עליהם. ואף שבאדם מחלק את הגמרא ליל בין מיטה לנזיקין, בכל זאת בכלים אין לחלק בין אם נשברו או נתנפו. שואלת הגמרא, אניחא לשמואל, דברי רב היו מובנים לדעתו של שמואל דאמר ליל בדף כוח עמוד ב', שכל תקלה שהניחה אדם ברשות הרבים שלא הפקירה, בורו. חייב עליו בעל התקלה משום בור, ולכך פטור על הכלים שניזוקו מהתקלה. ולכן גם כאן, פטור על הכלים שהוזקו מהגללים. אלא לרב דאמר לדעת רב שסובר שתקלה ברשות הרבים שלא הפקירה, חייב עליה משום שור, ולא חייב משום בור עד דמפקר לי, אלא אם כן הפקיר את התקלה. אף כאן הגללים חייב עליהם משום שור ולא משום בור, מה איקה למאמר כיצד נבהר את דברי רבא שפטור על היזק הכלים מהגללים? הלו השור חייב גם על הכלים. תרצת הגמרא אמרי, תרצו בני הישיבה, סתם גללים מפקורי מפקיר להו. בדרך כלל בעל השור מפקיר את הגללים של שורו, וכיוון שהפקירם גם רב מודה שחייב עליהם משום בור. וממילא פטור על היזק הכלים. מכל מקום אם הוזק בעל החצר מהם, חייב. אגב שהובאו דברי רבא בדיני שור שנכנס לחצר בעל הבית, מביאה הגמרא דין נוסף בדיני אדם שנכנס לחצר בעל הבית. ואמר רבא, אדם שנכנס לחצר בעל הבית שלו ברשות בעל הבית והזיק את בעל הבית בידיים, וגם אם הזיקו שלו בכוונה, או בעל הבית הוזק בו שהאדם הנכנס עמד במקומו ונתקל בו בעל הבית והוזק, בין אם הוזק גופו, בין אם הוזקו כליו, חייב הנכנס לשלם דמי ההזק לבעל הבית. ואם הזיקו בעל הבית לאדם הזה שנכנס לחצרו, פטור בעל הבית מלשלם, משום שלא היה לבעל הבית להיזהר שלא יזיקו מאחר שנכנס שלא ברשות. ולמרות שאדם מועד לעולם, מכל מקום נחשב הדבר כאונס גמור שפטור עליו. ואילו הרמב"ן אומר שאדם חייב בכל אונס, וצריך לומר שהטעם שהבעל הבית פטור כאן, משום שהנכנס פושע שנכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות, והיה לו להיזהר שלא יוזק. מבאר רב פאפה את דינו של רבא. אמר רב פאפה, לא אמרן, לא פטר רבא את בעל הבית מלשלם אם הזיק בידיים את הנכנס שלא ברשות, אלא באופן דלא אבי ידע בי, שלא ידע בעל הבית שנכנס אדם לחצרו, שכיוון שלא ידע שנכנס אדם לחצרו, לא ידע להיזהר מלהזיק. אבל אם בעל הבית אבי ידע בי, ידע שנכנס אדם לחצרו, אף שהיה זה שלא ברשות, אם הזיקו בעל הבית חייב לשלם דמי ההזק. מה היא טעמה, מה טעם הדבר? משום דה אמר לי, יכול לומר לו זה שנכנס לבעל הבית, נאי דאית לך רשותה להפוקי, אמנם הרשות בידך להוציא אותי מהחצר, ואף להקות אותי שאצא, אבל להזוק אילת לך רשותה. להזיק אותי, אין לך רשות. ואף שהזיקו שלו בכוונה, היה לו להיזהר מאחר שידע שיש אדם שנכנס לחצרו. אומרת הגמרא, ואז דו לטעמיו. מה שחילקו רבא ורב פאפה, בין אם הנכנס הזיק את בעל הבית שחייב לשלם אף שהזיקו שלו בכוונה, ובין אם בעל החצר הזיק את הנכנס שפטור מלשלם כשהזיקו שלו בכוונה, זה כשיטתם במקום אחר. ואמר רבא ויתאים הרב פאפה, שאמר רבא ויש אומרים שרב פאפה אמר את הדין הזה, שני אנשים שהיו מהלכים במקום אחד, אם שניהם מהלכים ברשות, כגון ברשות הרבים, או שהיו שניהם שותפים בחצר, או שנתן להם בעל החצר רשות להיכנס לחצרו, או אם שניהם מהלכים שלו ברשות, כגון שהיו רצים ברשות הרבים, שזה מקום אילוך, ואין רשות לרוץ שם, או שנכנסו לחצר בעל הבית שלו ברשות, אם הזיקו בידיים זה את זה, חייבים בתשלומי הנזק, ואף אם הזיקו שלא בכוונה, שכן שנינו בדחביו עמוד א' לאיל, שהאדם מועד לעולם. וכיוון שנכנס ברשות, היה לו לחשוש, שכמו שנתן לו בעל החצר רשות, כמו כן נתן בעל החצר רשות לאדם אחר להיכנס לחצרו. היה צריך להיזהר שלא יזיק את חברו. וכן, כשנכנס שלא ברשות, היה צריך לחשוש, שכמו כן נכנס לחצר זו, אדם אחר שלא ברשות, ולכך, כשהזיקו, חייבים. ואם הוסקו זה בזה, כגון שנתקל כל אחד מהם בחברו וניזוק, פטורים מלשלם את דמי הנזק. שלא מחמת פשיעת המזיק ניזוק חברו, אלא הניזק לא נזהר כראוי, ועליו היה מוטל לחיוב להיזהר שלא ינזק. ומבואר, טעם הטעם ששניהם שווים משום דשניהם ברשות או שניהם שלא ברשות. אבל אם אחד היה מהלך ברשות, כיון שהלך כדרכו ברשות הרבים או שנתן לו בעל החצר רשות להיכנס לחצרו, ואחד וחברו היה מהלך שלא ברשות, כגון שהיה רץ ברשות הרבים שאין רשות לרוץ שם, או שנכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות, והזיקו וזקו זה מזה, באופן זה יש חילוק ביניהם. זה ברשות פטור, זה שהיה מהלך ברשות פטור מלשלם לניזק, בין כשהוא זק ממילא, בין כשהזיקו בידיים שלו בכוונה, משום שלא היה צריך לחשוש שמה ילך כאן אדם אחר שלא ברשות, ולא היה לו להיזהר שהמהלך שלו ברשות לא ינזק מחמתו. אם לא ידע שחברו שמהלך שלו ברשות נמצא בחצר. אבל המהלך שלו ברשות חייב את השלומי הנזק, שהיה לו להיזהר שלא להזיק אדם אחר שהולך ברשות במקום הזה. הדין הזה שווה למה שאמרו רבא ורב פאפה לאל, שהנכנס לחצר בעל הבית שלו ברשות, חייב הנכנס על נזקי בעל הבית, ופטור בעל הבית על נזקי הנכנס, בין אם הזיקו בידיים ובין אם מוזק ממילא. אומרת הגמרא בדף ממחה עמוד ב', שנינו במשנה נפל לבורו והבאיש מימיו חייב. אמר רבא לא שנו, לא אמרו במשנתנו שחייב בעל השור על שהבאיש את המים שבבור, אלא באופן שהבאיש בשעת נפילה, וכגון שהיה השור מלוכלך ועל ידי נפילתו נתלכלכו המים, או שהחיר את המים ברפש ותית עם נפילתו, שבאופן זה אין חיובו מטעם בור, אלא הרי זה כמו שהזיק השור בגופו. אבל אם לא הבאיש בשעת נפילה אלא לאחר נפילה, שעל ידי ששעה השור במים הם הובשו, פטור בעל השור על המים. מה היא טעמה? טעם הדבר משום דאבי שור בור ומים כלים. השור נחשב לבור, לאב הנזיקין ששמו בור, שהרי לא הזיק השור במעשה את המים, אלא שהם ניזוקו ממנו על ידי ששעה בתוכם, והמים נחשבים לכלים שנפלו לתוך הבור, ולא מצינו בור שחייב בו את הכלים, והרי התורה פטרה מלשלם על הכלים שנפלו בבור, ולכך אין לחייב את בעל השור על מה ששורו הבאיש את המים. שואלת הגמרא, אניחא לשמואל, זה יהיה טוב לשיטתו של שמואל, דאמר ליל בדף כוח עמוד ב', כל תקלה שהניח אדם ברשות הרבים, בורו, חייב עליו משום בור, ואף אם לא יפקיר את התקלה, ממילא מובנים דברי רבא. גם כאן אינו חייב על מעשה השור, אלא משום בור ופטור על המים, כי המים הם כלים, וכלים בבור פטורים. אלא לרב לדעת רב דאמר שאינו חייב משום בר אדם האפקר לי, אלא באופן שיפקיר את התקלה, אבל אם לא יפקיר את התקלה, אינו חייב משום בור, אלא משום ממונו שהזיק, וזה נחשב לשור, מה יקל למאמר כיצד נפרש את דברי רבא, שהרי כיוון שלא יפקיר בעל השור את שורו, אין חיובו אלא משום שור, והשור חייב גם על כלים. ומדוע פטור מלשלם על המים ש... הוא הבאיש, אלא אומרת הגמרא יתמר אחי יתמר. בכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא את דברי רבא באופן אחר, מה שנאמר בשמו של רבא שחילק בדין משנתנו, אין החילוק כמו שאמרו לאל שמזיק בשעת נפילה או לאחר נפילה, אלא כך נאמר משמו. אמר רבא לא שנו במשנתנו שחייב, אלא באופן שהבאיש מגופו, שהיה השור מלוכלך בטית, ובנפילתו אל הבור נאחרו המים מחמתם. אבל אם הבאיש מריחו, שמת השור בתוך הבור ומריח נבלת השור, נפסדו המים ואינם ראויים לשתייה, פטור בעל השור מתשלומי הנזק. מה היא טעמה? טעם הדבר? משום שלא יפסיד את המים בידיים אלא גרמה באלמה הוא. הנבלה גורמת לסירחון שיבוא מאליו. וגרמה באלמה לא מחייבה. לזה כשנגרם מממונו אין חייבים לשלם. ואין לפותרו משום הזק שאינו ניכר, משום שנשתנה טעם וריח המים. ממילא זה הזק ניכר. אומרת הגמרא שנינו במשנה, היה אביו או בנו לתוכו משלם את הכופר. שואלת הגמרא והמים, מדוע חייב לשלם את הכופר לשימית שורו, אדם שהיה בבור בעת נפילתו, והתאמו, הרי שור זה שנפל לא היה מועד, ואין חיוב תשלומי כופר אלא בשור מועד שכבר ימית אדם באופן הזה שלוש פעמים. מתרצת הגמרא, אמר רב, אכן במועד ליפול על בני אדם בבורות הסכינן. המשנה מדברת בשור שהיה מועד ליפול על בני אדם בבורות שכבר עשה כן שלוש פעמים, ולכן חייב על הפעם הרביעית כופר. שואלת הגמרא, יחי מדובר שהשור בכוונה מפיל עצמו על בני אדם שבבור? הרי בר קטלה הוא. היה צריך לסכול את השור על כך, וכבר בפעם הראשונה שהפיל עצמו לבור והמית אדם, דינו היה להיסכל, שהרי אף שור תם שהמית אדם בכוונה נסכל, איך שייך שיעשה זאת השור שלוש פעמים ולא סכלו? ולגבי שער שור מועד, יש לבאר בכמה אופנים. שאף שנתחייב מיטה בנגיחתו הראשונה, לא סקלו אותו כגון שברח השור, כמו שביירה הגמרא ליל בדף מ-א' עמוד א'. אבל כאן, שנפל השור לבור, הרי הוא לא עלה מן הבור מאיליו. ואין לומר שברח ולכך לא סקלו, וכן אין להעמיד כאן בשאר האופנים שהעמידה הגמרא שם. אז אם כן, שאלת הגמרא היא איך ייתכן שהשור הזה שבכוונה מפיל עצמו על בני אדם בבור להרוג אותם, איך לא סקלו אותו כבר בפעם הראשונה? מתרץ את הגמרא אמר רב יוסף, ותוסות גורסים אמר רב, אכן אין מדובר שהיה השור מועד להפיל עצמו בכוונה על בני אדם שבבור, אלא מדובר דחזה ירוקה ונפל. ראה השור עשב על פי הבור ורצה לאוכלו, ומתוך כך נפל על האדם שהיה בבור והם איתו. ולכך אינו נסכל על הריגת האדם לפי שהיה שלו בכוונה. אמנם אם עשה זאת שלוש פעמים, ישלם כופר למרות שאינו נסכל, שהרי הוא כמו שהמית אדם בשן ורגל, שמשלם כופר למרות שאין השור נסכל. ואין לומר שאופן זה משונה ואינו תולדה של שן, כי כיוון שעשה זאת שלוש פעמים, מעכשיו דרכו לעשות זאת וחייב משום תולדה של שן שמתכוון להנאתו. שמואל אמר, שמואל מתרץ באופן אחר, אכן המשנה מדברת בשור תם, ומכל מקום משלם כופר משום שהמני, שיטת מי זו? רבי יוסי הגלילי. משנתנו כשיטת רבי יוסי הגלילי דאמר, שהוא סובר, לאל בדף תתוו עמוד א', שור תם משלם חצי כופר כשם ששור תם שנגח את שור חברו משלם חצי נזק. ולגבי שער שור מועד, יש לבאר בכמה אופנים. שאף שנתחייב מיטה בנגיחתו הראשונה, לא סקלו אותו כגון שברח השור, כמו שביירה הגמרא ליל בדף מ-א' עמוד א'. אבל כאן, שנפל השור לבור, הרי הוא לא עלה מן הבור מאיליו. ואין לומר שברח ולכך לא סקלו, וכן אין להעמיד כאן בשאר האופנים שהעמידה הגמרא שם. אז אם כן, שאלת הגמרא היא איך ייתכן שהשור הזה שבכוונה מפיל עצמו על בני אדם בבור להרוג אותם, איך לא סקלו אותו כבר בפעם הראשונה? מתרץ את הגמרא אמר רב יוסף, ותוסות גורסים אמר רב, אכן אין מדובר שהיה השור מועד להפיל עצמו בכוונה על בני אדם שבבור, אלא מדובר דחזה ירוקה ונפל. ראה השור עשב על פי הבור ורצה לאוכלו, ומתוך כך נפל על האדם שהיה בבור והם איתו. ולכך אינו נסכל על הריגת האדם לפי שהיה שלו בכוונה. אמנם אם עשה זאת שלוש פעמים, ישלם כופר למרות שאינו נסכל, שהרי הוא כמו שהמית אדם בשן ורגל, שמשלם כופר למרות שאין השור נסכל. ואין לומר שאופן זה משונה ואינו תולדה של שן, כי כיוון שעשה זאת שלוש פעמים, מעכשיו דרכו לעשות זאת וחייב משום תולדה של שן שמתכוון להנאתו. שמואל אמר, שמואל מתרץ באופן אחר, אכן המשנה מדברת בשור תם, ומכל מקום משלם כופר משום שהמני, שיטת מי זו? רבי יוסי הגלילי. משנתנו כשיטת רבי יוסי הגלילי דאמר, שהוא סובר, לאל בדף תתוו עמוד א', שור תם משלם חצי כופר כשם ששור תם שנגח את שור חברו משלם חצי נזק. ולא פטרה התורה שור תם, אלא מלשלם כופר שלם, ולכך אם נפל השור לבור והמית בני אדם שהיו בו, משלם חצי כופר. אולה מתרץ באופן אחר, אולה אמר, אמנם משנתנו כדת רבי יוסי הגלילי, שאף שור תם משלם חצי כופר, ומכל מקום כוונת המשנה שמשלם כופר שלם, משום דאמר, הוא סובר כרבי טרפון, דאמר לאל בדף חפדל את עמוד ב', מה שאמרה התורה ששור תם משלם חצי נזק, היינו ברשות הרבים. אבל קרן בחצר הניזק, אם נגח השור בחצר הניזק, אף שעדיין תמו, נזק שלם משלם. החנמי, גם כאן, כיוון שהמית השור בחצר הניזק, כופר שלם משלם. שואלת הגמרא, אביש, למה לאולה? זה יהיה טוב לפירושה של אולה שמשלם כופר שלם, כיוון שהמית בחצר הניזק. היינו דקטני מובן שלכך כתבה המשנה את הדין הזה באופן שהיה אביו או בנו של בעל החצר לתוכו, שדווקא בהם שיש להם רשות להימצא בחצר, הרי זה כחצר הניזק ומשלם כופר שלם. אלא לשמואל, לפירושו של שמואל, שכן כוונת המשנה שמשלם חצי כופר, מה העירייה אביו או בנו? מדוע נקטה המשנה דין זה באביו או בנו של בעל החצר שהיו בבור? הרי אפילו אם ימית אדם אחר שאינו בעל החצר ולא נחשב שהם איתו בחצר הניזק, נמי גם כן דינו כך שחייב לשלם חצי כופר. מתרץ את הגמרא אורחי דמילתא קטני, התנא שנה אופן זה, משום שכך הוא הרגילות, שאין אדם זר מצוי בתוך בור שבחצר חברו, אלא אם כן הוא אביו או בנו של בעל החצר. ואכן, אף אם היה זה אדם זר, היה משלם חצי כופר. אומרת הגמרא שנינו במשנה, ואם הכניס ברשות בעל החצר חייב. רבי אומר, בכולן אינו חייב עד שיקבל עליו לשמור. מביאה הגמרא ממרא בפסק ההלכה בדין הזה. איתמר נאמר בבית המדרש, רב אמר, הלכתא קטנא קמא, שכשנותן בעל החצר רשות להכניס, הרי הוא מקבל על עצמו לשמור עליהם. ושמואל אמר הלכתא כרבי שלא מקבל עליו שמירה, אף שנתן רשות להכניס. מביאה הגמרא ברייתא בדין הזה, תנו רבנן, אם אמר בעל החצר לבעל השור, כנוס, הכנס את שורך לחצרי, ושמרו, ותשמרנו אתה, אם השור הזיק את שורו של בעל הבית, חייב בעל השור לשלם דמי הנזק. ואם השור של המכניס הוזק מחמת השור של בעל החצר, פטור בעל החצר מלשלם דמי הנזק לבעל השור. כיוון שאמר לו בפירוש שלא מקבל שמירה על השור. ואם אמר בעל החצר לבעל השור, כנוס שורך ואני ישמרנו, הרי בפירוש קיבל עליו שמירה, ולכך, אם הוזק השור שנכנס, חייב בעל החצר לשלם את דמי הנזק. ואם הזיק השור הנכנס את שורו של בעל הבית, פטור בעל השור מלשלם את דמי הנזק לבעל החצר. בקשה הגמרא, גוף הקשיה. הברייתא סותרת את דברי עצמה מהרישא לסיפא. אמרת, ברישא של הברייתא נאמר, כנוס שורך ושמרו, הזיק חייב הוזק פטור. משמע, טעם דאמר לו שמרו, טעם הדבר משום שאמר לו בפירוש תשמור אותו. תשמור אתה את השור ואני לא מקבל עליו שמירתו, ולכך הדינו, דחייב בעל השור ופטור בעל החצר, אז תמה. אבל אם נתן בעל החצר רשות להכניס שורו בסתם ולא אמר לו בפירוש שישמור על שורו, משמע שמקבל עליו בעל החצר את השמירה, והדינו, שחייב בעל החצר ופטור בעל השור, משום, דבסתמה, שאף שלא פירש, מקבל עליה נתירותה, מקבל בעל החצר עליו את השמירה, הן לעניין שלא יזיק שורו את השור הנכנס, והן לעניין שלא יוזק שורו מהשור הנכנס, כמו שנתבהר לאל בדף ממזיין עמוד ב', בדעת חכמים שבעל החצר מקבל על עצמו שמירה גמורה. היינו כמו שבייר רב על אל בדף ממזיין עמוד ב', שכל הרישה שבמשנתנו מתפרשת כדעת חכמים. אבל לרבי זרע שבייר את הרישה כדעת רבי וסובר שכשהכניס בסתם השניהם אינם מקבלים על עצמם שמירה ופטורים, לא קשה כלל בברייתא מהרישה לסיפה, כי יש לפרש את כל הברייתא כרבי או כרבנן, ולכן דווקא באופן שאמר בפירוש שאינו מקבל שמירה חייב בעל השור, ודווקא כשאמר בפירוש שמקבל שמירה חייב בעל החצר. אבל בסתם השניהם פטורים לרבי, או לחכמים בסתם השניהם חייבים. כך מסביר תוספות בדיבור המתחיל, טעמה. ממשיכה הגמרא, אבל אמנם מאים הסיפה, אמור את הסיפה של הברייתא שנינו בה, כנוס שורך ואני ישמרנו, הוזק חייב, הזיק פטור. משמע טעמה דאמר לו ואני ישמרנו, טעמה דבר משום שאמר לו בפירוש ואני ישמרנו, שקיבל על עצמו בפירוש שמירת בהמתו, הוא במקרה הזה, באופן הזה, דמחייב בעל החצר ופטור בעל השור. הסתמה, אבל אם לא אמר בעל החצר בפירוש שמקבל על עצמו לשמור, אלא נתן לו רשות להכניס בסתם, משמע, שאינו מקבל עליו שמירה והדין הוא שחייב בעל השור ופטור בעל החצר. זאת משום דבסתמה שבאופן שנתן רשות להכניס בסתם, לא מקבל עלי נתירותה, אין מקבל עליו בעל החצר לשמור. הטען לרבי, הדין הזה הוא כדעת רבי דאמר במשנתנו, שלא נתחייב בעל הבית בשמירה עד שיקבל עלי נתירותה בעל הבית לשמור, עד שיקבל עליו בעל הבית בפירוש לשמור. ואם כן, יהיה קשה, רישא רבנן וסייפא רבי, וכי דרך הברייתא כך לכתוב בסתם שני דינים שכל דין הוא כתנא אחר? מתרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר, תברא, אכן שני הדינים שנשנו בברייתא סותרים זה את זה, וצריך לומר שמי ששנה זו לא שנה זו. התנא ששנה את הרישא של הברייתא אינו שונה את הסייפא, והתנא ששונה את הסייפא אינו שונה את הרישא, ואכן הרישא כרבנן והסייפא כרבי. רבא אמר תירוץ נוסף, אמנם כולה רבנני, כל הברייתא נשנתה כדעת רבנן, כמו שמשמע מהרישא שבסתם המקבל עליו בעל החצר שמירה, מה שנקטה הברייתא בסיפא שאמר בעל החצר בפירוש שמקבל עליו שמירה, אין לדייק מכך שבסתם אינו מקבל שמירה, אלא איידי דנסיב רישא שמרו, אגב שנקטה הברייתא ברישא שאמר בעל החצר בפירוש שאינו מקבל שמירה, שאופן זה דווקא הוא, כדי לומר שבסתם אכן מקבל שמירה, תנא סיפא לכאן נקטה הברייתא, גם בסיפא שאמר לו בעל החצר בפירוש ואני ישמרנו, אבל זה לא בדווקא. וגם אם לא אמר בפירוש, הוא מקבל עליו שמירה בסתמה, הוא כדעת חכמים. ועוד תירוץ מביאה הגמרא, רב פאפה אמר כולה רבי, כל הברייתא נשנתה כדעת רבי, כמו שמשמע מהסיפא שאינו מקבל עליו שמירה, אלא אם אמר בפירוש, מה שנקטה הברייתא ברישא שאמר בפירוש, שהוא לא מקבל עליו שמירה, כוונתה לחלק בדין אחר, וסבר לה סוברת הברייתא. כרבי טרפון, דאמר לאל בדף חף דלת עמוד ב', קרן בחצר הניזק, שור תם שנגח בחצר הניזק, נזק שלם משלם, ולא אמרה התורה שישלם שור תם חצי נזק, אלא כשנגח ברשות הרבים. ילקח לכן, אם אמר לי, אומר בעל החצר לבעל השור, שמרו, תשמור אותו אתה, כוונתו לומר, שלא מקנה לי מקום בחצר, שהוא לא מקנה לו בהשאלה מקום בחצר להכניס לשם את שורו, ולא נתן לו אלא רשות להכניס את שורו לחצרו. ואביה לקרן בחצר הניזק, ונמצא שחצר זו שייכת לבעל החצר בלבד ולא לבעל השור, וכאשר נגח השור את שורו של בעל החצר, הרי זה קרן ברשות הניזק, וקרן ברשות הניזק לשיטתו של רבי טרפון משלם נזק שלם. אבל אם לא אמר לו שמרו, אלא נתן לו רשות להכניסו בסתמה, אף שאינו מקבל עליו שמירה וחייב בעל השור לשלם, מכל מקום הקנויי אקנלי מקום בחצר, מקנה לו בעל החצר בהשאלה לבעל השור, מקום בחצר, ואביה לחצר השותפין, ונמצא שהחצר הזו של שותפים היא, גם של בעל החצר וגם של בעל השור, וקרן בחצר השותפים הרי זה כרשות הרבים, ואינו משלם אלא חצי נזק. משום חילוק הדין הזה נקטה הברייתא ברישא שאמר לו בעל החצר, שמרו תשמור אתה אותו, שבכך משלם בעל השור נזק שלם. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף ממחה עמוד ב'. אדם המכה אישה מעוברת ומחמת המכה הפילה את עוברה, חייב המזיק לשלם לבעל האישה דמי הוולד. אמר בתורה בספר שמות פרק כ' א' פסוק כ' ב', וכי ינצו אנשים ונגפו אישה הערה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. בלשון הכתוב מפורש החיוב הוא, אף כשנתכוון להכות את חברו ויקה את האישה שלו בכוונה. תבהר המשנה, אם דין שור שיקה את האישה שווה בזה לדין אדם המכה את האישה, וכן תבהר המשנה כיצד שמין את דמי הוולד שמחויב המכה לשלם לבעל. וטעם סמיכות המשנה הזו למשניות שלפניה, לפי ששנינו לאל שמכניס את שורו לחצר בעל הבית שלו ברשות, ונגח שורו של המכניס לשורו של בעל החצר חייב, ובמשנתנו משמיעינו הטענה שלא זו בלבד שכששורו של ראובן התכוון לגח את שורו של שמעון ברשות הרבים והיכה את האישה ויצאו ילדיה שהוא פטור, אלא אפילו בתוך רשות בעל הבית, אם שורו של המכניס נתכוון לגח את שורו של בעל החצר והיכה את האישה, אפילו אשת בעל הבית ויצאו ילדיה, אף על פי כן פטור. עוד הסבר לסמיכות, כי משנתנו נסמכת למשנה לאל שיש שפטור על מעשה שורו וחייב על מעשה עצמו, אלא שימתי נתנה עד אחר שסיים לשנות את כל דיני קרן וחזר לבאר חומר של אדם כנגד חיובי שור. וכך אומרת המשנה בדף ממחה עמוד ב', שור שהיה מתכוון לחברו לגח שור אחר, והיכה שלו בכוונה את האישה המעוברת הסמוכה לו, ומחמת המכה יצאו ילדיה וברים שבמאה ומתו, בעל השור פטור מלשלם לבעל האישה את דמי הוולדות. והוא הדין שמתכוון השור לגח את האישה הרי הוא פטור, כמבואר לבדף מבית עמוד א', שמה שנאמר גבי שור תם שהמית ונשכל ובעל השור נקי, היינו שאם השור ייקה את האישה ויצאו ילדיה, בעל השור פטור מלשלם לבעל האישה את דמי הוולדות. והגמרא לקמן בדף מבית עמוד א' תבאר את הטעם שנקת התן הדין השור כשהיה מתכוון לחברו ולא נתכוון להקות את האישה. אומרת המשנה, ואדם שהיה מתכוון להקות את חברו ויקה שלו בכוונה את האישה המעוברת הסמוכה לו, ומחמת המכה יצאו ילדיה ומתו, הרי המכה משלם לבעל האישה את דמי הוולדות. ובברייתא לקמן בממתת עמוד א' תבהר, הברייתא שהמזיק חייב גם לשלם נזק וצער כמו שאר מקומות שהוא משלם את הדברים הללו. מבארת עכשיו המשנה כיצד משארין כמה משלם המכה בדמי הוולדות. שמין את האישה אילו הייתה שפחה עומדת להימחר, כמה היא יפה, כמה הייתה שווה להימחר, עד שלא ילדה, כשהיא עדיין מעוברת שדמיה מרובין, כי מעוברת שווה יותר כיוון שרואים שהיא ראויה להוליד, או משום שבמשך ימי עיבורה היא חזקה יותר למלאכה שהעובר מחזק איבריה, ומתוך כך מעלים בדמיה, וכמה היא יפה, כמה היא שווה להימחר עכשיו משילדה, שדמיה נפחתין אחר שילדה. את הדמים שנפחתה משוויה ישלם המזיק. נחלקו הראשונים בכוונת הגמרא לקמן בדף ממתת עמוד א', בביור השומה נזכרת במשנתנו. מדברי רש"י לקמן, בדף ממתת עמוד א', בדיבור המתחיל דמי ולדות מבואר, שהמשנה מבארת אופן שומת דמי הוולדות שאין שמין אותם בפני עצמם, אלא על גב מה שהוזכה האישה ממה שהייתה יפה כשהיא מעוברת. ואילו הפרישה מבאר, שכיוון שלפעמים אישה מפלת גם כן מעצמה בלא נגיפה והקעה, לכך אין מוטל עליו לשלם את כל דמי הוולד, אלא בכמה אדם קונה אישה ערה ביוקר, כדי שאם תלד יהיה הוולד שלו, שאין נותן בכל הדמים, שמה תפיל ותישאר בידו ריקנית, והיינו פחת דמי הוולדות שזיקתה לו תורה. אילו המאירי מבאר, שיש אומרים ששמים אילו הייתה שפחתו, כמה היה רוצה לשלם בשביל שלא תפיל וימותו הוולדות. תוספות בדיבור המתחיל וכן, בדף ממזיין עמוד א' כותבים בשם רי, שבין לחכמים ובין לרבן שמעון מגמליאל, שמים את הוולדות בפני עצמם ולא על גב האישה. משום שכיוון שגוף האישה אינו ממון בעלים וגם לעניין שאר תשלומי חבלות אינו שלו, אינו ראוי לשום וולדות על גב האישה כמו ששמים את הוולד על גב הפרה. ואין המשנה מבארת כלל את שומת הוולד, אלא את שומת שבח וולדות. אומרת המשנה, אמר רבן שמעון מגמליאל את הנקמה, אם כן לדבריך ששמים כמה נשתנית האישה בדמיה משילדה, נמצא שלא ישלם המזיק כלום. שהרי משהאישה יולדת אחר שהאישה יולדת ומשבחת ושוויה מרובה ממה ששוויה קודם שילדה, שמתחילה דמיה פחותים משום שמסוכנת היא למות בצער לידה, ובהכרח אין שמין כמה משתנה שוויה בין קודם שילדה לבין אחר שילדה, אלא שמין את הוולדות עצמן כמה הם יפים להימחר, דהיינו שאם הייתה שפחה כמה היה אדם רוצה לשלם ולקנות את עוברה כשהוא במאה. מוסיפה המשנה, ובין לתנא קמא ובין לרבן שמעון בן גמליאל, נותן המכה דמי הוולדות לבעל של האישה המוכה, שהתורה זיכתה אותם לבעל, שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ב, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. ואם אישה זו אין לבעל, מת בעלה, נותן המכה את הדמים ליורשיו של הבעל, ולא לאשתו. והגמרא לקמן תבאר אם הדין הזה הוא דווקא כשמת בעלה לאחר שחבל בה, אבל כשהיכה אותה לאחר שמת בעלה הרי הוא משלם לאישה, או שגם כשחבל בה לאחר שמת בעלה, משלם ליורשי הבעל. אם האישה הזו הייתה שפחה ונשתחררה, כלומר, שפחה משוחררת הנשואה לעבד משוחרר ונתעברה ממנו, או שהייתה גיורת הנשואה לגר ונתעברה ממנו, וכשהוקתה, יצוב לדותיה ומתו ומת הבעל בלא בנים, פטור המכה מלשלם דמי הולדות. שהרי דמי הולדות שייכים רק לבעל ולא לאישה, ועבד משוחרר וגר, כיוון שאין להם יורשים, המחזיק בנכסיהם זכה. והמזיק הוא קודם לכל אדם לזכות במה שבידו, ולכן הוא פטור. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף ממחת עמוד ב' וסופה בדף ממתת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שור שהיה מתכוון לחברו והיקע את האישה ויצאו ילדיה פטור מדמי ולדות. מדייק את הגמרא, טעם עד הם מתכוון לחברו, דווקא כשנתכוון השור לגח את חברו והיקע את האישה פטור מדמי ולדות, אבל אם הוא מתכוון השור להקות את האישה, משלם בעל השור דמי ולדות. מקשה הגמרא להמתבת יופתה, דרבד הברעבה, יש להקשות מכך על רבד הברעבה, דאמר רבד הברעבה להיל. ודף ממבית עמוד א', שברים שנתכוונו להקות אישה ויצאו ילדיה, פטורים בעלי השברים מלשלם את דמי הולדות. משום שמיית הכתוב במילים בעל השור נקי, לפטור שור מדמי הולדות. אם כך קושיה על רבד הברעבה, מתרץ את הגמרא, אמר לך רבד הברעבה, יוכל רבד הברעבה לתרץ ולומר לך, אין לדייק ממשנתנו, שאם נתכוון השור להקות את האישה חייב בדמי הולדות. אלא הוא הדין דאפילו אם נתכוונו השברים לאישה נע מפטורים בעלי השברים מדמי הולדות. ועד הקטן עם השנינו דין פטור השור, בשור שהיה מתכוון לחברו ולא לאישה. איידה דקבאי למית נהג אף שרצה אתן לשנות בסיפה. בדווקא דין אדם שהיה מתכוון לחברו והיקע את האישה ויצאו ילדיה משלם דמי הולדות. משום דאח הכתיב קרא שבאופן זה הדין אמור בתורה. לכך קטן יראי שנה משנה אתנה גם בריש השור שהיה מתכוון לחברו והיקע את האישה פטור מדמי הולדות. ולעולם, אף כשמתכוון השור להקות את האישה, הרי הוא פטור מדמי הולדות. מביאה הגמרא דין שור שהזיק הולדות שפחה. אמר רב פאפא אף ששנינו במשנתנו, ששור שהיקע את האישה אינו משלם דמי הולדות. מכל מקום, שור שנגח את השפחה המעוברת, ויצאו ילדיה בעל השור משלם לאדוניה דמי הולדות. מה הייתה מה? אין לפוטרו מדמי הולדות של השפחה כשם שנפטר מדמי הולדות של האישה, משום ששור המזיק שפחה הרי זה כחמרת מעברת באלמה ודאזיק. כמו שנגח השור חמורה מעוברת, שוודאי משלם בעל השור לבעליה את דמי עוברה שהוא ממון הבעלים. שכן מצינו דאמר קרא נאמר בפסוק בספר בראשית, פרק כ"ב פסוק ה', כשהולך אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו על גבי המזבח, אמר לישמעאל בנו ולאליעזר עבדו, שבו לכם פה עם החמור. ודרשו שכוונת הכתוב במילים עם החמור, שאליעזר שהיה עבד כנעני, הוא מעם הדומה לחמור, דהיינו שאין עבד מתייחס אחר אביו, כשם שחמור אין לו יחס. ולכן, גם לעניין נזק הולדות יש לדמות את השפחה המעוברת לחמורה מעוברת, שהשור המזיק את ולדותיה חייב לשלם לבעליה את דמיהן. ולא מייתה תורה שור מתשלום דמי הולדות, אלא בולדות שמתייחסים אחרי האב, דהיינו בישראלית או בשפחה המשוחררת. אומרת הגמרא שנינו במשנה כיצד משלם דמי הולדות שמין את האישה כמה יפה עד שלא ילדה וכמה יפה משילדה. ואומרת הגמרא את דברי תנא קמא כיצד שמין את דמי הולדות. שואלת הגמרא וכי בשומת שוויה של האישה כמה היא ניזוקה, משערים רק כמה הם דמי הולדות? ולא בשומה זו יש בכללה גם את שיעור נזקי האישה עצמה ממה שהושבטה על ידי עיבורה. ואם כן, שבח ולדות מבעלי. היה לתנה לשנות כיצד שמין דמי ולדות ושבח ולדות. וישבת הגמרא הכנה מכאמר, אכן כוונת התנה היא לבאר בדבריו גם שומת שבח ולדות. וצריך לשנות במשנה כך, כיצד משלם דמי ולדות ושבח ולדות. כלומר, כיצד משערים כמה היה שוויים של הולדות. וכן את מה שהם משביחים את האישה. שמין את האישה כמה היא יפה בשביל ולדות הללו עד שלא ילדה, וכמה יפה משילדה. דהיינו, כמה אישה מעוברת שווה יותר מריקנית בשביל הולדות. ודמים אילו הם דמי הולדות. וכן שמין כמה דמים יפים מחמת שנראית שמינה ובעלת איברים בעודה מעוברת. ודמים אילו הם שווח האישה מחמת הולדות. ואת הדמים הללו נותן לבעל. וכותב השיטה מקובצת שסברת הנקמה היא ששבח ולדות לבעלה כיוון שהוא במקום מעשה ידיה. למרות שלמדנו לעיל בדף ממזיין עמוד א' שכשהזיק פרה מעוברת שהפרה שייכת לאחד וולדה שייך לאחר, לדברי הכל שבח הפרה היא מפותמת, אז צריך המזיק לשלם לבעל הפרה ולא לבעל הולד. יש לומר שלפי תנקמה לגבי ולדות האישה גזירת הכתוב היא שמשלם לבעל. ולשיטת רבן שמעון מגמליאל שחולקים את הדמים ביניהם כמבואר בגמרא לקמן לפי רבה, יש לומר ולחלק שבבלדות האישה ששייך בהם שייכות של הבעל שהם נולדו ממנו, ראוי שיהיה הדין שמשלם לבעל. אבל ולד הפרה שאין לבעל הולד שייכות בהולדתו, אין המזיק משלם את שבח פיתום הפרה, אלא לבעל הפרה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, אם כן, מי שהאישה יולדת משבחת. מבארת הגמרא, במה חולק רבן שמעון בן גמליאל על תנא קמא? שואלת הגמרא מה היא כאמר, מה אמר רבן שמעון מגמליאל שמלשונו משמע שהקשה לתנא קמא שאם כן לדבריך נמצא שלאחר שהאישה יולדת היא משבחת יותר, והרי מדברי תנקם המבואר להפך שלאחר שהיא יולדת נפחת שוויה. משיבה הגמרא אמר רבא אחי כאמר, כך אמר רבן שמעון בן גמליאל לתנקמה, וכי כך הוא כדבריך שאישה משבחת בדמיה קודם שתלד יותר מלאחר שתלד, ולא אישה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד, שמתחילה כשהיא מעוברת, דמיה פחותים שמסוכנת היא למות בצער לידה, ודברי רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו התפרשים כך, אם אכן כדבריך אתה תנקמה ששמין את דמי הולדות על פי שוויה של האישה, נמצא שהמזיק לא ישלם לו כלום, שהרי אני סובר שחר שהאישה יולדת עם השבחת יותר. אלא שמין את הולדות בפני עצמן כמה רוצה אדם לשלם עליהם כדי שיהיו שלו כשיוולדו, ודמיהם נותנים לבעל. ודמי שבח האישה מחמת הולדות אינו משלם, כיוון שלא נפסדה כלום, שאין האישה משבחת יותר קודם שתלד. כך מפרש רשי שלדברי תנקמה משארים בשומה נזכרת במשנה, בין את דמי הולדות ובין את דמי שבח האישה שמחמת הולדות. ולדעת רבן שמעון גמליאל שהאישה אינה משבחת כשהיא מעוברת, שמין את הולדות בפני עצמן, ושבח ולדות אינו משלם. ואילו רי מפרש בתוספות בדף ממזיין עמוד א' בדיבור המתחיל וכן, שגם לתנקמה שמים את הולדות בפני עצמן, ורק את שבח הולדות שמין על גב האישה, ולא בא רבן שמעון גמליאל לחלוק ולחדש דין שומת הולדות עצמן, אלא כוונתו לחלוק רק על שומת שבח האישה מחמת הולדות, של רבן שמעון גמליאל על האישה משבחת יותר קודם שתלד. מביאה הגמרא הוכחה מברייתא שכוונת רבן שמעון בן גמליאל כדברי רבא. תניא נמי אחי, גם בברייתא שנינו כך, שהשיב רבן שמעון בן גמליאל לתנקמה, וכי אישה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד, והלא אישה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד, ונמצא שהמזיק לא ישלם לו כלום, אלא שמין את הולדות בפני עצמן, ואת דמיהם נותנים לבעל. מביאה הגמרא שיטה נוספת בביאור דברי רבן שמעון בן גמליאל. רבא אמר, אחי קטני, כך השיב רבן שמעון בן גמליאל לתנקמה, מדבריך משמע שהמזיק משלם גם את דמי שבח הולדות רק לבעל, וכי אישה למי שיולדת משבחת ואין לעצמה בשבח הולדות כלום, וכי רק למי שזיקתה תורה דמי הולדות דהיינו בעלה ראוי ליתן שבח דמי גופה שמתעלה מחמת הולדות ואין לאישה עצמה בשבח הולדות כלום שום זכות, ולא גם לאישה יש זכות במה שהושבח גופה על ידי הולדות שדמי נזק גופה ראו לעצמה, אלא סובר רבן שמעון בן גמליאל ששמין את דמי הולדות ונותנים את כולו לבעל כדברי תנקמה, ואילו דמי השבח שהושבחה האישה מחמת הולדות חולקין חציו לבעל וחציו לאישה, שדמי השבח מחמת הבעל והאישה הם באים. ונמצא לפי רבא שמודה רבן שמעון בן גמליאל לתנקמה שהאישה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד, ושמין את דמי הולדות לפי מה שהאישה נפסדת מחמת שיצאו ילדיה, וכן שמין את זק שבח האישה שמחמת הולדות, אלא שסובר רבן שמעון בן גמליאל שדמי שבח האישה מחמת הולדות חולקים הבעל והאישה. מביאה הגמרא ראיה מברייתא מבארת את שיטת רבן שמעון בן גמליאל כדברי רבא. תניא נמי אחי, גם בברייתא שנינו כך, אמר רבן שמעון בן גמליאל לתנקמה וכי אישה למי שיולדת וכי רק לבעלה זכאי בדמי ולדות עם השבחת, ראוי לשלם את דמי ונזקי שבח הולדות, ואין לאישה עצמה בשבח ולדות כלום שום זכות, אלא כך הוא הדין, שמים את דמי נזק גוף האישה מחמת המכה שדמיה פחותים משעה שהייתה ריקנית בריאה, ואין השומה מחמת פחת ריקון גופה מהוולדות בפני עצמו, ושמין את דמי הצער שנצטערה אישה מחמת המכה בפני עצמו, ומשלם את דמי נזק וצער אילו לאישה. רש"י מפרש שמשלם דמי הנזק כחיובו בשער חבלות הקצובים במסכת כתובות דף סמכי עמוד ב' של רבי יהודה בן בתירא, בזמן שהיכה אותה במקום הסתר בגופה משלם החובה לאישה שני חלקים מדמי הנזק, ולבעל משלם חלק אחד, ובזמן שהיכה אותה במקום הגלוי בגופה, אזי משלם לבעל שני חלקים. ושמין את דמי הולדות בפני עצמן ונותנים לבעל, וכן שמים את שבח האישה מחמת הולדות, דמי שבח האישה מחמת הולדות בפני עצמן, וחולקין חציו לבעל וחציו לאישה, ששבח הנפח מחמת הבעל והאישה הוא בא. שואלת הגמרא, מתוך מה ששנינו את דברי רבן שמעון בן גמליאל בשתי הברייתות הללו, קשיא דרבן שמעון בן גמליאל, דרבן שמעון בן גמליאל. יש להקשות שדבריו סותרים זה את זה. בברייתא הראשונה מסייעת לדברי רב המבואר, שסובר רבן שמעון בן גמליאל שאין האישה משבחת יותר מחמת עיבורה. ואילו בברייתא השנייה מסייעת לדברי רב המבואר, שסובר רבן שמעון בן גמליאל שחולקים הבעל והאישה בדמי שבח האישה מחמת עיבורה. דהיינו, שגם רבן שמעון בן גמליאל מודה שהאישה משבחת מחמת עיבורה. תרצת הגמרא לא קשיא. אין להקשות סתירה בדבריו, משום שכאן בברייתא הראשונה שמבואר בה, שלרבן שמעון בן גמליאל אין משבחת האישה יותר בעודה מעוברת, מדובר במבקרת, באישה שלא ילדה עדיין בנים, וזהו עיבורה הראשון, ולכן קשה לה צער ההיריון וצער הלידה ומסוכנת היא. ואילו כאן בברייתא השנייה שמבואר בה, שהאישה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד, מדובר באישה שאינה מבקרת. כבר ילדה בנים קודם לעיבור הזה, ולכן לא קשה לה כל כך העיבור והלידה. אם כן ניתן לומר שלפי החילוק של הגמרא הזאת לא נחלקו רבא ורבא. רבא מעמיד את דברי המשנה במבקרת, ורבא מעמיד אותה בינה מבקרת. אומרת הגמרא מבואר בפירושו של רבא שרבי שמעון בן גמליאל סובר שאת דמי שבח האישה מחמת הולדות יש לחלק חציו לבעל וחציו לאישה. מבארת הגמרא את טעם החולקים עליו. אומרת הגמרא ורבנן דאמרי חכמים במשנתנו הסוברים שכל דמי שבח האישה מחמת הולדות נמי גם הם שייכים לבעל. ואין לאישה חלק בדמים מה היא טעמה, מהו טעמם ומניין למדו שהדין הוא כך. משיבה הגמרא טעמם הוא כדתנן. ובגיליון הגמרא צריך לגרוס כדתניה. שנינו בברייתא ממשמעות הכתוב שנאמר גבי תשלום דמי ולדות בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ב ויצאו ילדיה וכי איני יודע שהיא האישה הייתה ערה קודם שהוקטה ואם כן מה תלמוד לומר מדוע הוא צריך הכתוב לומר ונגפו אישה ערה אלא בא הכתוב לומר לך שדמי שבח הריון שהושבחה האישה על ידי הריונה הרי הם לבעל כדין דמי ולדות שנכתב בפרשה הזו אם כן כוונת הגמרא להקיש את המילה הרה לויצאו ילדיה מה יציאת הילדים לבעל? גם הריון לבעל שואלת הגמרא ורבן שמעון בן גמליאל הסובר שהבעל והאישה מחלקים ביניהם את דמי שבח הולדות ולא דרשו מהמילה הרה כדרשת חכמים. היי הרה מה ידרש בי? מה הוא דורש מן המילה הזו? מן המילה הרה? משיבה הגמרא רבן שמעון בן גמליאל סובר שהמילה הרה מבא אלי נצרכת לחדתן ילדין ששנינו בברייתא. נאמר בברייתא רב לזר בן יעקב אומר המכה אישה מעוברת ויצאו ילדיה. לעולם אינו חייב לשלם דמי הולדות עד שיקנה כנגד בית ההיריון, כנגד מאיה שבהם העובר. שמתוך כך מסתבר לומר שמחמת המכה יצאו ילדיה. ומבארת הגמרא את דינו של רב לזר בן יעקב, אמר רב פאפה לא תאימה אל תפרש כוונתו שהחיוב הוא רק כשהיקה את האישה כנגד בית הריון ממש, אלא גם כשהיקה אותה כל איכה דסליק בי שיחמה לבלד בכל מקום שבא ממנו חימום לעובר, והוא בא להפוק כי להוציא ולמעט שהיא מיקה אותה ביד ורגל ויצאו ילדיה ומתו, דלו הוא לא חייב לשלם דמי הולדות, כיוון שבאופן זה מסתבר לומר שלא מחמת המכה יצאו ילדיה. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף ממחת ממסכת בבא קמא עם שש שאלות שישמשו לנו כלי בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, הכניס שורו לחצר בעל הבית וניזוק על ידי שור של אדם אחר. האם יש הבדל בין הכניס ברשות לשלא ברשות? שאלה שנייה, אישה שנכנסה שלא ברשות לטחון חיטים או לאפות בצק ואכלה בהמתו של בעל הבית וניזוקה, מה הדין ומדוע? שאלה שלישית, הכניס שורו שלא ברשות והטיל גללים וניזוק בהם בעל החצר. מה הדין ומדוע? שאלה רביעית, הכנס שלא ברשות ונפל שורו לבור של בעל החצר והביש את מימיו. מתי חייב ומתי פטור? שאלה חמישית, באיזה אופן שייך שיהיה שור מועד לנפילה לבורות ולא סקלו כבר בפעם הראשונה שהרג? והשאלה האחרונה, לרבי שצריך שיקבל עליו שמירה במפורש, האם יש נפקמינה בכך שיומר למכניס, אתה תשמור. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני י' ב' בתמוז תשע"ו, סיימנו ללמוד כאמור בסייעת הדשמי הגדולה את דף ממחת ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי י' ג' בתמוז תשע"ו ונלמד את הדף ה-49, דף ממתת ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה. עלינו ועל כל בית ישראל, מי נותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.